ברוכים הבאים לפודקאסט החיים עצמם, הפודקאסט הרשמי של הספר השקעות לעצלנים, שלא פה איתי כרגע. אני מתנצל על האיחור בשידור של הפרק הזה, פשוט ממש באמת, כשהתיישבתי לערוך את הפרק שהתכוונתי לשדר, הצירים של אשתי הגיעו שבועיים מוקדם מהמתוכנן, וכמו שאתם רואים, אני מצאתי את עצמי במלונית של שיבה, של תל השומר, אחרי לידה מוצלחת, ואשתי הייתה גיבורה, ותודה לאל והכל. חשבתי איזה פרק לעלות היום, והחלטתי לעלות פרק מאוד מאוד רלוונטי לחיים שלי עכשיו, על חיסכון לכל ילד. הסיבה היא בגלל שהילדה נולדה, ובאמת היממות הראשונות היו די מלחמה, מבחינת ללמוד המון המון דברים חדשים בפרק זמן קצר. אחד מהם זה הרישום של הילדה בכל קופת החולים, מוסדות המדינה, וכן, גם קיבלתי הודעה על זה שידעתי את זה גם, שצריך לפתוח לחיסכון לכל ילד. ולמדתי די במהרה את הנושא, לא הכרתי אותו, אני חייב להגיד, הכרתי את זה שהוא קיים, לא הכרתי את כל התנאים, ורציתי לשתף איתכם מספר תובנות. קודם כל, חיסכון לכל ילד זו תוכנית די חדשה, מ-2016, זה רעיון מצוין מבחינה חינוכית. לא חידשו פה שום דבר, גם לפני זה כל אחד היה יכול לפתוח קופת גמל לילדים שלו. לאישית, כשנולדתי, 8 ימים אחרי שנולדתי, פתחו לי קופת גמל, ההורים שלי. לא מנייתית, לצערי, ואנחנו גם נדבר על זה היום. הרעיון הזה הוא נהדר מבחינה חינוכית, בעיקר בגלל שאני זוכר את עצמי, בתור בן 12, 15, 17, 23, מקבל הביתה מכתב קטן ממנור המבטחים, זה היה המקום שבו, ועדיין, מנוהל את קופת הגמל מלידה שלי, והייתי רואה כל מיני את הקרן, את הריבית, את הצועות, את דמי הניהול. לא צריכים להסביר לי כלום, אני הבנתי הכל לבד, זה די פשוט. וברגע שאתה בן 12, ואתה מקבל הביתה את המכתב הזה שמראה את הצבירה החודשי, השנתית, של השנה הנוכחית, זו שעברה, זה גורם לך להבין את המנגנון הזה של אפקט, של אפקט ריבית דריבית די בעצמך. אתה אפילו צריך הסברים לזה. אז היום בעוד 20 שנה, כשהתינוקות של היום כבר ישתחררו מהצבא ויהיה להם איזושהי קרן, אולי גדולה, אולי קטנה, תלוי מה ההורים שלהם בחרו, אז ההבנה הפיננסית שלהם תהיה הרבה הרבה יותר טובה מאשר של בני הדור שלי. שמי שפתחו לו קרן, קרן חיסכון והשקעה, כשהוא היה קטן, קיבל את ההבנה הפיננסית הבסיסית הזו, ומי שלא, לא. הבעיה היא שהגורל הפיננסי של התינוקות נגזר על ידי החלטות של ההורים שלהם ולא על ידי החלטות שלהם עצמם, כמו הרבה מאוד דברים בחיים. סתם דוגמה, ילדים שההורים שלהם בחרו בקרן, בקופת חיסכון לכל ילד, עם חשיפה נמוכה למניות, מה שנקרא בסיכון מועט, תכף נדבר גם על זה, הם השתחררו מהצבא, הם צפויים להשתחרר מהצבא עם אזור הפלוס מינוס 15,000 שקל, שזה נחמד לטיול קטן אחרי צבא, לשנת לימודים ראשונה באוניברסיטה, לא יותר מזה. אותו ילד בדיוק, רק שההורים שלו בחרו בסיכון מוגבר, שזה אומר חשיפה גבוהה למניות, משתחררים יותר מכפול מכך, הם צפויים להשתחררים באזור ה-37,000, קרוב ל-40,000 שקל בקרן שלהם. זה מספיק לתואר שלם, זה מספיק לטיול ענק בדרום אמריקה. כל אחד יעשה עם הכסף הזה מה שבא לו. אגב, לכל הורה יש את האפשרות להוסיף את אותו הכסף שביטוח לאומי שם, את אותם 50, והיום זה 51 שקלים בחודש, להוסיף את זה בעצמו. אותם סכומים שאמרתי מקודם, רק כפול. ילד שההורים שלו בחרו בסיכון מופחת, חשיפה נמוכה למניות, השתחררו מהצבא עם 30,000. כאלה שיבחרו בסיכון מוגבר, חשיפה גבוהה למניות, השתחררו עם קרוב ל... עם יותר מ-70,000 שקל, קרוב ל-80,000. עכשיו, אני רגע רוצה לעצור ולדבר על מונח הסיכון. המקצוע שלי, כשהייתי שכיר, היה לנהל סיכונים, זה בדיוק מה שעשיתי. ואני, כשאני שומע על סיכון מוגבר וסיכון מופחת, או סיכון מועט, סליחה, פשוט מה שנקרא תצילן האוזני. אין דרך אחרת לקרוא לזה מאשר התעיית הציבור. כי הכסף שלכם, או במקרה הזה של התינוקות שלכם, הוא בכל מקרה בסיכון. אם אתם בוחרים לחסוך בקופת חזיר, שזה בעצם אומר מזומן בלבד, בכל חודש, אז נכון, הסכום עצמו הוא לא בסיכון, כי אף אחד לא יגנוב קופת חזיר, אולי כן, אבל לא זה הסיכון שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על סיכון פיננסי. הסיכון הוא הסיכון שמזומנים חשופים אליו, והוא אינפלציה. הכסף שלכם, אם הוא לא עובד, הוא חשוף לאינפלציה, ואינפלציה זה דבר שהוא די בטוח, הוא למובטח והוא די בטוח. לממשלה יש יעד אינפלציוני, זאת אומרת, הממשלה רוצה שתהיה אינפלציה מדודה ומבוקרת של פחות או יותר 2% בשנה. אז אם בחרתם בסיכון מופחת, חשיפה נמוכה למניות, אז אתם בסיכון רב יותר לאינפלציה. אתם בכל מקרה תהיו בסיכון. למה בכל זאת קראו לזה סיכון מופחת וסיכון מוגבר? האמת שכוונת המשורר כנראה הייתה תנודתיות גבוהה ותנודתיות נמוכה. כשהכסף בתנודתיות נמוכה, אז אין הרבה סיכוי שאתם תקום בבוקר ותראו שהקרן נמחקה בחצי, למשל. אם הכסף שלכם מושקע בחשיפה מנייתית גבוהה, זאת אומרת תנודתיות, לא סיכון, תנודתיות גבוהה, אז כן, יכול להיות שאתם תבדקו בחודש מסוים שהיה משבר בשווקים, ואתם תראו שערך הקרן הוא נמוך בהרבה, יכול להיות אפילו מינוס 50% מאשר בחודש לפניו. כשבמשרד האוצר, או איפה שזה לא היה, בחרו לקרוא למסלולים סיכון מועט וסיכון מוגבר, הם עשו עוול להרבה מאוד ילדים. בעתיד מבוגרים עם תיק השקעות, כי הרי תוכנית החיסכון לכל ילד הופכת בהמשך אחרי גיל 20 לקופת גמל להשקעה. אז יהיו הרבה מאוד כאלה שההורים שלהם שמעו סיכון מוגבר לתינוק שלי, מה פתאום, אני לא משקן את התינוק שלי. אבל יש פה הטעיה, יש פה דיסאינפורמציה, אין דרך אחרת לקרוא לזה. כי לא, כשתינוקות לא משקיעים במניות, הם שמים את עצמם בסיכון מאוד מאוד גבוה לשחיקת הכסף שלהם. יותר מזה, הדבר הזה שאני מחזיק פה ביד, היא האדם העשיר ביותר בעולם, במונחים של זמן. לא כי היא הבת שלי, היא ממש לא הכי עשירה בעולם. אבל תינוקות הם החוסכים הכי עשירים בעולם במונחים של זמן. אם בן אדם רגיל שמשקיע במדדים מובילים, יכול לצפות להכפלת הסכום, אם הוא משקיע 100% ב-100% מניות, להכפלת הסכום תוך 7 שנים, פחות או יותר בין 7 ל-10 שנים, אז זה מאוד מאוד מרגש לעשות חישובים של ריבית מצטברת על 30 שנות חיסכון, שזה נשמע המון, נכון? אם אני שם עכשיו 100,000 שקל, משקיע אותם בקרן סל זולה, על מדד מוביל, אפשר לצפות שהקרן הזאת תהפוך עד שנת 2030, ל-200,000, עד שנת 2037, ל-400,000, ועד שנת 2000, ועד שנת 2044, ל-800,000. עכשיו את אותו חישוב ריבית מצטברת, תעשו על תינוק, שיש לו לא 30 שנות השקעה לפניו, אלא בסביבות ה-80, 90, אולי אפילו 100 שנות השקעה לפניו. אחרי שדי מהר בחרתי במסלול סיכון מוגבר, אז נשארת השאלה, האם לבחור בבנקים או בבית השקעות, ודי ברור לי שנבחר בבית השקעות. למה? קודם כל כי הם מציעים את מסלול הסיכון המוגבר, בנקים מציעים מסלולים הרבה פחות אטרקטיביים עבור תינוקות, עבור חוסכים ומשקיעים צעירים. ודבר שני, יש גם קושי רב נכון להיום בניוד הקרנות האלו. ההתלבטות האחרונה שלי בקשר לחיסכון לכל ילד הייתה האם להוסיף עוד 50 שקלים, במקרה הזה 51 שקלים, על ה-51 שקלים שביטוח לאומי ישקיע עבור התינוקת שלי. וזאת שאלה לגיטימית, האם להשקיע או לא. נטיית הלב שלי בהתחלה הייתה לא להוסיף. קודם כל, ואני חושב שזה לא יומרני מדי להגיד את זה, אני יכול לנהל את הכסף הזה טוב יותר. מי שקרא את הספר שלי, השקעות לעצלנים, כבר יודע שקרנות סל, מחקות מדדים, הם קודם כל זולות בהרבה, שליש בדמי הניהול מאשר חיסכון לכל ילד. אפילו שדמי הניהול של חיסכון לכל ילד הם לא רעים בכלל, 0.23, זה יותר טוב מכל קרן השתלמות או קופת גמל אחרת שתמצאו, אבל עדיין קרנות צהל מחכות מדדים גובות בערך 0.07, 0.1, זה בין שליש לחצי מדמי הניהול שאני אשלם, או שהתינוקת שלי תשלם בחיסכון לכל ילד שלה. דבר שני, אני יודע במה אני משקיע. בזמן שבמסלול סיכון מוגבר, המסלול המנייתי, הכספים הם מנוהלים, אני אוהב להשקיע במדדים פסיביים, מדדים שלאורך הזמן הוכיחו את עצמם הרבה יותר טוב מאשר כל מיני קרנות מנוהלות, בדיוק כמו הקרנות שיש בחיסכון לכל ילד. דבר אחרון, אולי לא רלוונטי לתינוקת מחונכת שמתנהגת טוב כמו התינוקת שלי, אבל מצד שני כל הורי יגיד את זה על הילד שלו, החיסכון בסופו של דבר ישרת את הילד עבור כל מטרה שהוא יבחר. רוצה לומר, בשנת 2045 הילד או הילדה שלכם יכולים להגיד, אבא תשמע, אני הולך לקחת את הכסף שאתה וביטוח לאומי הפקידו לי בקרן הזאת כל שנה, כל חודש, כל שנה, ואני רוצה להוציא אותו על קזינו בבורגס. זכותי, זה כסף שלי, נכון? ואני בגיר, מותר לעשות איתו מה שאני רוצה. שימו לב, אתם, הרבה מאוד מההורים מאוד מאוד לא יסכימו עם מה שהילדים שלהם עושים עם הכסף הזה בעוד 20 שנה. קחו את זה בחשבון. ואין לכם שום סיבה להאמין שאתם לא תהיו ההורים האלה. אתם לא הולכים להסכים עם הרבה מאוד החלטות של הילדים שלכם. אם אתם רוצים בעלות על הכסף שלכם, זאת אומרת להיות אלו שמחליטים, אתם צריכים לחסוך אותו בעצמכם, בחשבון שהוא על שמכם. אבל אני חייב להגיד שבסוף היתרונות עלו על החסרונות. חיסכון לכל ילד זה שיעור מצוין עבור הילד. זאת אומרת, בסופו של דבר, היא, התינוקת שלי, תצפה בכל שנה בדוח השנתי, ותראה את הכסף שלה גדל וגדל, ותבין שלעבוד זה חשוב, אבל להשקיע זה גם מאוד חשוב. אי אפשר לא לעשות את זה ואי אפשר לא לעשות את זה, וזה החינוך שאני רוצה לתת לה, וחיסכון לכל ילד זאת הדרך הכי טובה שלי לעשות את זה. דבר שני, כשחשבתי על זה ככה קצת לעומק, דמיינתי את שנת 2043, בעוד 21 שנה, כשהקטנטונת הזאת תשתחרר מהצבא אל העולם החופשי, והרבה מאוד ילדים, בני גילה, יגידו לנו, מה את מתכננת לעשות עם הכסף, עם החיסכון לכל ילד שלך? מה שהולך להיות בעוד 21 שנה, and mark my words, זאת אומרת, אתם יכולים לצפות בסרטון הזה בשנת 2043 ולראות שזה אכן קרה, יהיו שלושה מעמדות של ילדים שמשתחררים מהצבא. כאלו שכועסים על ההורים שלהם שלא בחרו עבורם במסלול מוגבר, במסלול עם חשיפה מנייתית גדולה, וכאלו שמבועסים על ההורים שלהם שלא השקיעו עבורם את ה-50 שקלים הנוספים כל חודש, כי החבר שלהם, אותו אחד מהצבא, שכן הפקידו עבורו את הסכומים האלו, יש לו היום הרבה יותר כסף ויכול לעשות עם זה הרבה יותר דברים. אז מדובר פה בבחירה שהיא רגשית, כי מה שהבת שלי תרגיש, גם כלפיי וגם כלפי החיסכון שהיא צברה במשך השנים האלה, בעוד 21 שנה, זה משהו שהוא משנה. וזה מה שבסופו של דבר היטה את הכף, התחושה שלה את השחרור מהצבא, כשהיא תסתכל על הכסף שבעצם היא חסכה כל החיים, והיא תרגיש איתו טוב, היא תרגיש עם עצמה טוב, היא תרגיש גם איתי ועם אשתי טוב, שבחרנו עבורה את הטוב ביותר, וגם חסכנו והפקדנו עבורה, למרות שאבא יכול היה לנהל את הכספים כנראה יותר טוב בקרנות סל מחכות מדדים, אבל לפעמים הבחירות הן מוטות רגש, ולאו דווקא רציונל. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ושלמדתם ושתבחרו עבור הילדים שלכם את הטוב ביותר, כדי שבשנת 2043 או מתי שזה לא יהיה, כשהחיסכון לכל ילד של התינוקת או התינוק שלכם יהפכו לקופת גמל להשקעה, הם יהיו מבסוטים ואתם תהיו מבסוטים, ובעזרת השם הם לא ייגעו בו בחיסכון הזה עד ליום הפרישה, כשהוא יהיה שווה מיליונים רבים. אני כותב בתגובות לסרטון הזה כל מיני סימולציות, שיהיה לכם ככה לכיף, כדי להדליק את הדמיון. אם עד היום לא רכשתם את הספר השקעות לעצלנים, תקנו אותו, כי כתוב שם דברים שיכולים להיות שווים לתינוקות שלכם הרבה מאוד ביום מן הימים. יאללה, להתראות, תעשו סאבסקרייב לערוץ, כן? שתקבלו עוד תוכן כזה. אל תשכחו.